אנחנו נמצאים עכשיו סמוך לערב ראש השנה שמבואר בטור בסימן תקפ"א, שערב ראש השנה מכפר שליש, וראש השנה ועשרת ימי תשובה עוד שליש, ויום הכיפורים השליש האחרון. ולכן נוהגים להתענות בערב ראש השנה. כותב בן איש חי שבבגדד נהגו גם הנשים וגם הילדים להתענות בערב ראש השנה, אומר הרמ"א, אבל על כל פנים שיאכלו בבוקר משהו לפני עמוד השחר, כדי שלא יהיה מנהג עקום, וחוקותיהם לא תלכו, שהם היו נוהגים לצום בערב החג שלהם. אז אנחנו, כדי להשתנות מהם, מצווה מחר בבוקר, מי שרוצה לצום, שיקום לאכול לפני עמוד השחר. על כל פנים, החשיבות של היום האחרון של השנה זה דבר ברור שמבואר בטור, והתז מקשה איך ייתכן שערב ראש השנה יהיה לו חשיבות באותו משקל כמו יום הכיפורים, באותו משקל כמו ראש השנה עצמו ועשרת ימי תשובה. ייתכן, אז הוא מתרד שם ששליש הראשון יותר קל למחול. שליש השני, כמו במסע ומתן של חוב, אדם שחייב סכום, הוא יכול לבקש הנחה שליש. אחר כך שני שליש זה כבר יותר קשה, והשליש האחרון הכי קשה. כן, יש דרכים, מורי ורבי שליטה, רבי דאז שליטה, יש לו דרך שזה לא עניין של כמות של שליש, אלא זה שלוש חלקים שיש בעבירה. יש את המרידה במלך, ויש את המרידה במלך, זה השליש הראשון. שלום הופך להיות עבד של המלך, אומר אני לא מורד, שהוא לא דסרטור. יש את החלק השני, הנזק שהחטא עושה באופן כללי בעולם, כן, זה השליש השני, ויש השליש השני, הקטם שעושה בנפש, זה יום הכיפורים, שאם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבין. זה דרכו. לי יש גם כן איזה דרך, על כל פנים, תראו, בלי להאריך הרבה, פשוט להאמין כפשוטו במה שכתוב בדברי חז"ל בטור, בסימן תקפ"א, בשם המדרש, שערב ראש השנה מכפר שליש. אנחנו נמצאים עכשיו כמה זמן קצר לפני השקיעה של חפטת אלול, כן? ורציתי באמת לעורר את זה דבר בתור, אני מרגיש שזה גדר של חסד עם ציבור השומעים לעבודה שלנו בימים הקרובים. לפי דעתי, מי שיקלוט את הנקודה הזאת וינסה אותה מהיום עד מחר בלילה, כל התפילות שלו של ראש השנה ויום הכיפורים יקבלו צורה אחרת בכלל. אני אומר את זה כי אני ניסיתי את זה בעצמי וזה יפעל אצלי, ומסתבר שזה יכול לפעול אצל כל אחד. תראו, בספר לשון חכמים של בן איש חי, הוא מביא, גם הביא אותו הרב חמוי במחזור שלו, שבימים שלפני ראש השנה יש עניין לעסוק במעשה בראשית, כל יום מה שנברא באותו יום. בשבת עסקנו בבריאת האור, שאתמול דיברנו על זה שיחה באריכות, על הנושא של אור הגנוז. זה כל העבודה של ראש השנה, באור פניך יהלכון, השם אורי, כי באור פניך נתת לנו תורה וחיים, אהבה וחסד. בפרט צריך להתרכז, כשאומרים היום תאמצנו, היום תברכנו, היום תגדלנו. מה זה היום? היום שנברא האור פניך, האור הגנוז, שאדם הראשון יתקשר עם האור הגנוז, היום תאמצנו, היום תברכנו, היום תגדלנו. ולא לעשות את זה מהר כמו שקורה בדרך כלל, שהחלק הכי מהר שמתפללים זה שים שלום, בין בלחש, כי רוצים להספיק לחזרת השעת, ובין בחזרה, כי כבר עייפים. כן, צריכים להקפיד, לדעת שעיקר, אפשר להגיד שאולי המטרה השיא של כל התפילה זה לשים שלום, כי באור פניך נתת לנו. היום, לפי הבריאה, מה נברא היום? היום זה יום רביעי לבריאה. מחר בערב ראש השנה זה יום חמישי, וביום ראש השנה זה ביום בריאת העולם הראשון. מה נבראו ביום הרביעי? ביום הרביעי נבראו המאורות. נבראו המאורות. כן? כאן אני רוצה להגיד איזו נקודה שקשורה לבריאת המאורות, ושקשורה לעבודה שלנו בימים הקרובים. בבריאת המאורות כתוב, היה אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. אז יש תפילה, כתוב מאורות הגדולים, או גדול וקטן. הגמרא מביאה מסכת חולין, זה מדרשים, רש"י מביא את זה, שבהתחלה היו שניהם גדולים, הלבנה באה וטענה, אי אפשר לשני מלאכים בכתר אחד. אז הקדוש ברוך הוא אמר, לכי ומעטי את עצמך. היא אמרה, בגלל שאמרתי דבר נכון, נענשתי, ואז יהיה לך פיצוי הכוכבים, וגם כתוב שהפיצוי שלה שעם ישראל מונים ללבנה. באמת, הנושא הזה שעם ישראל מונים ללבנה, זה שיחה בפני עצמה, יש לנו על זה שיחה בחודש הזה לכם, ראש חודשים, זו המצווה הראשונה שבתורה, קידוש החודש, ושם דיברנו באריכות, מדוע עם ישראל מונים ללבנה. היום ראיתי בעקדה, ספר העקדה, עקדת יצחק, בעל הקדה, הוא מביא 12 טעמים מדוע ישראל מונים ללבנה. כן? ואנחנו נשתמש באחד מה-12, וזה קשור עם השיחה של אתמול ועם העבודה שלנו בימים הבאים. כן? באחד מהספרים, בטעמי המנהגים, ראיתי מביא, לא זוכר בשם מי, מה זה הלשון לכי ומעטי את עצמך? מה זה לכי ומעטי את עצמך? מעטי את עצמך, מה זה לכי? לאן שתלך? מה זה לכי ומעטי את עצמך? הוא אומר שם חידוש גדול. הוא אומר שגם כשהקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות הגדולים, נכון ששני המאורות היו נותנים את אותה עוצמה של אור, אבל אף פעם ללבנה לא היה אור עצמי. תמיד הלבנה קיבלה את האור מהשמש. תמיד, רק מה? היא הייתה בקרבה כזו גדולה שהאור של הלבנה היה נראה כל כך חזק כמו האור של השמש, אבל לא שהייתה לה אור עצמי כמו שחשבנו בפשטות, כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא סילק את האור, לא שינה את המהות של הלבנה. המהות של הלבנה שאין לה אור עצמי, היא מקבלת מאור השמש. הלבנה טעתה, ראתה את עצמה כל כך מהירה, חשבה שהיא כמו השמש, אמרה, למה שני מלאכים בכתר אחד? אמר הקדוש ברוך הוא, לכי, מה פלוש לכי? תתרחקי, ומעטי את עצמך, ואז תראי שבאמת אף פעם היה לך אור, זה הכל אור של החמה, מה את אומרת, שני מלאכים בכתר אחד? ככה אומר טעמי המנהגים, כן? דבר נפלא. תראו, בספר הזה, ספר העקדה, הוא אומר שעם ישראל מונים ללבנה, למה? כי הקדוש ברוך הוא בנושא הזה נמשל לאור החמה, ועם ישראל נמשלים לא ללבנה שמקבלת תורה מהחמה, מהשמש, כן? וככל שעם ישראל יותר בפינה, במצב, בזווית, שמקבלים יותר אור מהשמש, ככה הלבנה מהירה יותר. לכם עם ישראל מונים בלבנה, למה? כי אין להם אור עצמי, כל האור שלהם זה האור שמקבלים מהשמש. ושם הוא מביא את הפסוק שהזכרנו אתמול, התהילים פה, כמו שכתוב, השם אלוקים צבאות, השיבנו האר פניך ונבשע. אם יש הארת פנים, אז יש כבר ישוע, תלוי אם האור של הקדוש ברוך הוא מגיע לנשמה או לא. הנשמה של האדם זה הלבנה, והקדוש ברוך הוא זה החמה, והשאלה היא באיזה זווית היא עומדת כדי לקבל את האור פניו יתברך. יש מדרש שאתמול חיפשתי אותו הרבה, אבל היום ברוך השם מצאתי אותו, מביא אותו בשערי תשובה, באות מ"ב, כן? מביא, השם אלוקים צבאות השיבנו האר פניך ונבשע, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אין לנו אלא הארת פניך. זה נפלא מאוד, המשך השיחה של אתמול, לגבי ראש השנה. אין לנו אלא הארת פניך. זאת אומרת, אנחנו לא מבקשים שום דבר בראש השנה, רק ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. אשרי העם יודע תרועה באור פניך יהלכון. ואין לנו שום בקשה, רק זה שום נושא. צריך להיות מרוכז בראש השנה. שום דבר, הכל זה תוצאה. פרנסה, חיים, בריאות, הצלחה בלימוד, חברות טובה, שלום בית. כי נתת לנו תורה, חיים, אהבה, חסד, צדקה, רחמים, מה עוד? מלאכה, שלום, תאמצנו, תגדלנו, תרגלנו, תיישר אורחותינו, הכל זה באור פניך. אין לנו אלא הארת פניך. וזה המשל, זה מה שמתאים דבר בעיתו היום, שנבראו המאורות, והחמה, הלבנה התקטנה, זה לא שהיא התקטנה, הלבנה אף פעם לא הייתה גדולה. האדם חושב את עצמו שהוא יש לו אור עצום, שהוא יכול, הצלם אלוקים עשה את האדם, הוא יכול להתמודד כביכול עם הקדוש ברוך הוא, למה שני מלאכים בכתר אחד? זה מלכויות. מה זה שני מלכויות? יש שני מלאכים בכתר אחד. אומר לקדוש ברוך הוא, לכי ומעטי את עצמך, תראי שאין לך בכלל שום אין לך שום כוח קיום, רק מה שאני נותן לך. זה הפסוק של דוד המלך, ואני אמרתי לשלוי, בא למות לעולם. אני כשראיתי שאני בשלוי, אמרתי, אני חזק. השם, כך כתוב בהמשך, השם, ואני אמרתי לשלוי ולמות לעולם, נו. הסתרת פניך, הייתי נבעל. לא עשית לי שום דבר. רק הסתרת פניך, הסתרת את האור פנים, ומיד הייתי נבעל, מיד התמוטטתי. אז גיליתי, הלבנה בשעה שהתרחקה, זה לא היה עונש. זה לא היה עונש שקיבלה הלבנה. אלא ברגע שהתרחקה, היא עמדה על האמת שאף פעם לא היה לאור עצמי. כל האור שלה זה היה מהשמש. גם עם ישראל, הסתרת פניך, הייתי נבעל. אין לנו אלא הערת פניך. אז זה קשר עם הבריאה של היום הזה, המאורות, ועם העבודה של ראש השנה. אבל תראו, אני רוצה להוסיף כאן איזו נקודה, כן? הדבר ברור במאת האחוזים שהקשר של האדם עם האור פניו יתברך זה בשעה שהוא עומד בתפילת 18. זה ברור. ולכן הברכה האחרונה שם, כנראה זה הרגע שאדם יכול להגיע אחרי כל ההתעלות של התפילה, יכול להגיע וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. כל המושג של עמידה 18 או תפילה, ובפרט בימים נוראים שעומדים כל כך שעות בתפילה, העניין הוא שהאדם מנסה להתקשר עם אור פניו יתברך ולקבל את האור. השאלה היא איך מתקשרים ומה מפריע להתקשרות. תראו, אני אגיד לכם דבר ששמעתי פעם מאחד מבן אדם אחד, אחר כך ראיתי את זה כמעט מפורש באבן עזרא לתורה. הוא אומר ככה, איך זה עובד שהלבנה לפעמים יש לה אור ולפעמים אין לה אור? הרי אמרנו עכשיו שעם ישראל נמשלו ללבנה ולכן מונים ללבנה. ובמה נמשלו? שכל הצלחה שלהם תלויה עד כמה מקבלים אור מהשמש, מהקדוש ברוך הוא. במה תלוי? למה הלבנה פעם מלאה, פעם חסרה? תיקו בחודש שופר בכסל יום חגנו, בחודש זה החג היחיד שהלבנה מתכסת. במה תלוי כיסוי הלבנה או לא כיסוי? במה תלוי? מה? זהו. זה שמעתי פעם ממישהו שמבין בדברים, ואחר כך ראיתי זה באבן עזרא. הוא אומר, הרי השמש נמצאת באיזה מקום והלבנה כאן, וכדור הארץ באמצע. אם כדור הארץ חוצץ בין החמה ללבנה, אז הלבנה מתכסת. אם חוצץ פחות, אז זה מאיר פחות. וכשכדור הארץ עושה את עצמו לגמרי הצידה, מגיע כל האור של החמה והלבנה מאירה. כן? מה זה כדור הארץ? אם אמרנו שהלבנה זה הנשמה, והחמה זה הקדוש ברוך הוא, אז כדור הארץ זה הארציות. האזינו השמיים ולדברה, תשמע הארץ עם רפי. הארץ זה הגוף שנברא אפר מן האדמה. אז כתוב כאן דברים ברורים, וזה פשוט, וזה מסתבר ככה. מה חוצץ בין האור של החמה לאור של הלבנה? כדור הארץ. מה מפריע בין האור של הקדוש ברוך הוא, אור פניו יתברך, לנשמה שלא תקבל את האור הזה? הגוף שנמצא באמצע. ממילא, אם האדם רוצה לקבל אור פניו, מה צריך לעשות? תשים את הגוף קצת הצידה. את הגוף הצידה. כמה שאתה מצליח להזיז את הגוף, ככה תוכל לקבל את האור. אולי זה העניין שמתענים בערב ראש השנה. בגלל שבראש השנה רוצים להתקשר עם האור, עם האור פניך, כי זה ויהי אור זה ראש השנה, השם אורי זה ראש השנה, ואור פניך אתה נותן לחיים. איך מתקשרים? צריכים לשים את הגוף קצת הצידה. אז מתענים בערב ראש השנה, וגם בראש השנה עצמו יש מנהג ותיק, אפילו שאסור להתענות, אבל מנהג חלב ותיק, מנהג הרבה הערות, אבל הזקנים כאן מספרים שזה מנהג חלב ששמים חצי יום, לא אוכלים עד חצות, חוץ מהקפה ששמה מי? שנבר מביא שמותר, אפילו שתמיד אסור לצום עד חצות בשבת ויום טוב, זה לכול על מה מותר בראש השנה. אפילו שלכתחילה אסור לצום תענית שלם, אבל חצי יום מותר, אבל לא אומר מנהג, הוא אומר שזה מנהג, אומר שמותר, שכבר מותר. אבל מנהג חלה שהזקנות היו אומרות, הזקנות כך אמרו לי, הזקנות אומרות שלא תואמים כלום, מסתכלים עד חצות ועד עושים קידוש. כן? מה העניין? לפי מה שאנחנו מדברים זה נפלא מאוד, כיוון שיש לנו עניין להתקשר עם אור פניו. מי מתקשר עם אור פניו? הנשמה. ומקבל את האור מהקדוש ברוך הוא. מה מפריע? כדור הארץ. מה זה כדור הארץ? הגשמיות. מעבר לפי זה יוצא שעיקר העבודה זה שאדם יצליח בימים הללו לשכוח קצת מהגוף שלו. יש מצווה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא יותר מזה. עד כמה שזה לא פוגע ונשמרתם על נפשכם. אתמול הזכיר רב דוד כאן דבר נפלא. אמרנו שמראש השנה עד עשיתם תשובה זה 9 חודשי העיבור, נכון? ויום כיפור זה הלידה, ככה הזכרנו אתמול. מה זה 9 חודשי העיבור? כתוב פיו סתום וטבורו פתוח. פיו סתום, מה זה פיו סתום וטבורו פתוח? פיו סתום, כי בימים הללו צריכים לחסום את הפה, אבל אסור להיחלש, צריכים לאכול, אז אוכלים דרך הטבור. זה כבר שמים גסולינה. אז גם אנחנו שנצטרך לאכול דרך הפה, תחשוב כאילו שאתה מכניס גסולינה. סיפרתי לכם אתמול עם מרר, עשים חזיסל מקלם, שבשעה שהיה אוכל, לא הרגישו שהוא אוכל, הרגישו שהוא מאכיל מישהו, שהוא מאכיל את עצמו, כאילו הוא שם דלק, כן? אז זו העבודה אפשר להגיד בימים הקרובים הללו, לא להתענות בגלל שמנחלשים, אבל כל דבר גשמי שעושים זה לגלל ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, וכביכול להרגיש שאני מכניס אוכל דרך פה ולא דרך פה, במקרה אני מכניס את זה דרך פה, כן? טבורו, פיו סתום וטבורו פתוח. תראו, אני רוצה עכשיו להתקדם נקודה אחת ובזה נסיים הכל פעמים את השיחה האחרונה של השנה לחברי הכולל כאן. בשולחן ערוך ביחוד תפילה, ואני חושב שזה הזמן המתאים ביותר שכל בן תורה ייקח את הסימן צדיק ח' בשולחן ערוך, אור החיים, וילמד אותו קצת בעיון. כדאי מאוד, מי שרוצה משהו, תרע, שיעור בית, מה ללמוד לפני ראש השנה, אני מציע להם ללמוד סימן צדיק ח' ותראו כמה התועלת זה יביא. מביא ככה, צריך שיהיה לו כוונה בתפילתו, זה הכותרת, ובו 5 סעיפים. המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות התורדות אותו, עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו. ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה, לבל ייכשל, קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חוקר כל המחשבות. זה מה שהזכרנו אתמול בשם רב חיים מבריסק, שזה כוונה מינימלית שלא יהיה מתעסק. פחות מזה, אדם ניכר שהוא לא יודע מה שעושה בכלל. כן? מוסיף כאן, וכך היו חסידים ואנשי מעשה, שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם, שמעו פה את המשפט, היו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות. זה סעיף בשולחן ערוך מרן הבית יוסף קארו. היו מגיעים להתפשטות הגשמות שלא הגישו את הגוף שלהם, זה נקרא התפשטות הגשמות, ולהתגברות כוח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה בשעת ה-18, בשעת התפילה. לא הרגישו את הגוף. ואם תבוא לו מחשבה אחרת בתוך התפילה, ישתוק עד שתתבטל המחשבה. וצריך שיחשוב בדברים המכניעים את הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמיים, ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש. מוסיף הרמה, אגב, יחשוב קודם התפילה, מרוממות הקל יתעלה ובשפלות האדם, ויסיר כל תענוגי האדם מליבו. זאת אומרת, אדם ניגש ל-18, הוא צריך להגיד לו, מעניין אותי שום דבר, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ולא אוכל ולא שינה, שום דבר לא מעניין אותי. רק להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. ואסור, מוסיף כאן, ואסור לרם לנשק בניו הקטנים בבית הכנסת. דבר שאנשים לא יודעים את זה כל כך. יש איסור לנשק ילד בבית הכנסת. למה? כדי לקבוע בליבו שאין אהבה כאהבת המקום. זה גם סותר את ההתקשרות בתפילה. אם אתה מנשק ילד, זה כבר לא התחברות עם המקום. כן, תראו, אז מה כתוב כאן? כתוב כאן שבשעת התפילה אדם צריך התבוננות כמה זמן קודם, ומה ההתבוננות, מה העבודה של התפילה? העבודה של התפילה זה התפשטות הגשמות. לסלק מעליו, הפני יהושע המקשה, הגמרא שם מקשה קושיה, כי התפתחות הרבה, אז איך הוא יבקש רפאנו, איך הוא יבקש הפרנסה? תמיד יש פה איזה בעיה. אם אדם מגיע לדרגה שהוא לא מרגיש את הגוף שלו, וכך מרגיש שהוא נפש, איך הוא יבקש על פרנסה, איך הוא יבקש על רפאנו? אז אומר הפני יהושע שכל זה לפני התפילה, אבל בשעת התפילה צריך לכוון פירוש המילות. ככה אומר הפני יהושע. יש פה איזה בעיה, ואני רוצה להגיד כאן איזה דרך ליישב. על כל פנים, אבל קודם אני רוצה להסביר מדוע התפשטות הגשמות. לפי מה שאנחנו מדברים, שכל עבודת התפילה זה להתקשר עם אור פניך. מה זה אור פניך? שהנשמה תוכל לקבל את האור מהשמש, מהקדוש ברוך הוא, שזה דומה לחמה, והנשמה ללבנה. אז הדרך היחיד הוא לשים את הגוף הצידה, כי כל זמן שהגוף נמצא באמצע, זה לא נותן לאור להגיע. ממילא זה העניין של התפשטות הגשמות, וזה עניין שיסיר כל תענוג העולם מליבו, וסתם ככה, לפי דעתי, זה העניין של השתחווה. תסתכלו במפרשים בראשונים, העניין שאומרים ברוך אתה השם פירושו הגוף שלי למטה, רק הנשמה, ולמה זוקפים, כתוב, כשהוא זוקף, זוקף בשם, שנאמר השם זוקף כפופים, ככה גם לא אומר, כשהוא קורא, קורא ברוך אתה, כשהוא זוקף, זוקף בשם, מה הפשט? השם זה החלק אלוק הממעל שיש בך, כשהוא קורא זה הגוף, אתה שם את הגוף למטה, כשאתה אומר השם, אומר הנשמה שלי היא למעלה, אתה מבין? את הגוף אני מוריד למטה, אני מבטל אותו, כשאני זוקף, זוקף בשם, אני זוקף את הנשמה, את הגוף אני משאיר אותו למטה. עכשיו אתה שומע לנו היום? אני קורע, משאיר את הגוף שמה, וזוקף בשם, זוקף את החלק אלוק הממעל שלי. זה ציור לקבל איך צריך לראות התפילה, כן? ולמה? כי צריכים להתקשר עם אור פניך, ואז מה? והגוף מפריע. ומה עושים? צריכים לשים את הגוף הצידה, איך? זוקפים, קוראים אותו ללמטה, את הגוף, כן? עכשיו תשמעו, אני רוצה עכשיו לספר לכם איזה סיפור ששמעתי באחד מהדיסקים של מורי ורבי רבי יהודה לשליטה, שזה שינה לי את כל האלול. ובאמת, בשיחה שהוא הזכיר אותה, הוא הזכיר אותו את הסיפור דרך אגב, הוא אמר, אני רוצה להגיד נקודה של חיזוק שיכול לחזק את התפילות, והוא המשיך את הנושא של השיחה. ובשבילי זה היה הכי טוב מה ששמעתי מכל השיחות, אבל החלק הכי מעשי שהיה. הסיפור שהוא מספר זה ככה, הוא אומר שהוא יודע את הסיפור עם מקור ראשון מאחות של בעלת המעשה. אחות של בעלת המעשה. הסיפור היה ככה. הייתה אישה אחת עיוורת, חס ושלום לא רואה. זה סיפר האחות, סיפרה האחות של העיוורת. אישה אחת עיוורת, והיא צריכה עזרה בשביל להסתדר. אין בארץ לא כסף, לא תקציב, לא מי שיטפל. אז הייתה אישה אחת וולונטריה, איך אומרים, בהתנדבות, שהייתה באה כל יום כמה שעות, אישה צעירה יחסית, כל יום לעזור לעיוורת, לסדר, לקחת אותה למכולת, לקנות לה דברים, לנקות אותה קצת, לנקות הבית. כל יום הייתה באה שעתיים, שלוש, לעזור לעיוורת. יום אחד האישה הזאת, המתנדבת, לוולונטריה, הייתה שותה קפה עם חלב, והתעלפה. התעלפה, לקחו אותה לבית חולים דחוף, עשו לה את כל הבדיקות, חס ושלום גילו שיש לה איזה בעיה ואין לזה רפואה. אמרו, האישה הזאת מקסימום שבועיים תמות, היא יכולה למות או בבית חולים או בבית, אין נפקא מינה, אין מה לעזור לה, אם אתם רוצים תיקחו אותה הביתה, אין מה לעשות איתה. אז לקחו את האישה הביתה, והיא הייתה ככה שוכבת במשך כמה ימים, שבועיים, אחרי שבועיים היא התעוררה, היא שאלה איפה הקפה חלב שלי. זאת אומרת, היא עדיין נשארה איפה שהיא התעלפה, קפה עם חלב. אז היא אמרה, מה קפה עם חלב? איפה את? אז היא תורדה, היא תוששה קצת. אחרי שיום, יומיים היא תוששה, היא ביקשה ללכת לחנות לקנות מתנה. ולקחת המתנה הזאת לעיוורת. קנתה מתנה יפה, משהו יקר, והלכה לבית של הלכה לבית של העיוורת לקחת לה את המתנה. שאלה אותה העיוורת, מה זה המתנה הזאת? הוא אמר לה, בגללך אני חיה. בגללך אני עכשיו בחיים. מה בגללך? אז היא מספרת שהיא הייתה, אני אומר את זה בנוסח שאמר מורי ורבי, שהיא הייתה במצב אחרי גסיסה, אחרי גוססת. זאת אומרת, כבר מוארטה קליניקה, מה שנקרא, והיא עלתה לבית דין של מעלה, והיא התחננה לפני כיסא הכבוד, שהיא רוצה לחזור כי היא צעירה ויש לה ילדים ולא שמעו לה, והתחננה כמה פעמים ולא שמעו לה. פתאום באמצע שהיא מתחננת הגיעה, הופיעה העיוורת שמה, בבית דין של מעלה, ואמרה, אם מי לא תחיה, מי תעזור לי? מי תעזור לי? מה אני אעשה? אמרו, היא ככה, אז תחזרי. אז בגללך, אני עכשיו חיה, לכן אני מביא לך מתנה. מה לומדים מהסיפור הזה? מה אתם לומדים מהסיפור הזה? תגידו, כמו כולנו, מה חשבתם ללמוד? שמה? שמי שעושה חסד, מה שאומרים בעלי מוסר, שאדם צריך להשתדל כמה שיותר אנשים תלויים בו, ואז בזכותם יחזירו אותו לחיים, נכון? ככה מדברים. הרב ולס ראה דבר אחר בסיפור הזה. הוא שאל, מה העיוורת עושה בבית דין של מעלה? היא פה למטה. איך היא הגיעה לבית דין של מעלה? זה הקושיה שהוא קשה לו. אומר, ככה, אם היה אדם צדיק, הייתי אומר, הייתה לו עליית נשמה, אתה יודע, הצדיקים יש להם עליית נשמה, אבל פה אישה עיוורת, אישה פשוטה פה, מה היא עושה למעלה? והיא לא היה מועצת קליניקה לעיוורת שתעלה, הבנתם את הקושיה? הוא אמר דבר עצום, דבר נורא, דבר מבהיל. הוא אומר, לכל אדם, זה כתוב בזוהר, יש לו נשמה אחת למטה ונשמה אחת למעלה, זה אברהם, אברהם, נוח, נוח, יעקב, יעקב, משה, משה, זה שתי נשמות. והנשמה למעלה היא עומדת באותה צורה או באותה דמות, כך כתוב בזוהר, שלמעלה גם יש צורה ודמות, זה מלבושים של הנפש, שהיא נראית בדיוק כמו פה. אומר, בשעה שהעיוורת שמעה שהוולונטרי החולה, היא התחילה לקרוא תהילים, מה היא תעשה? בוא למטה, היא קראת תהילים פה למטה, מה אני בורם, תצלח רפואה שלמה, אני צריך אותה. והנשמה שלה הכפולה למעלה, הלכה לפני כיסא הכבוד, והאישה הזאת ראתה אותה שמה. ואמרה, את באת שמה לכיסא הכבוד בדיקת שיוריד אותי, שיחזיר אותי. אז הוא אמר, זה חיזוק מביא, למה? האדם עומד בתפילה, הוא חושב לעצמו שיש עוד מישהו שמה, זה נציג שלו, שהוא עומד לפני כיסא הכבוד ועושה את אותו דבר שאתה עושה פה. זה דבר מביא, אני מאז ששמעתי את זה, אני אומר לכם, התפילה שלי השתנתה לגמרי. אני עומד בתפילה ב-18, או בתפילה אפילו בסליחות, ואני מצייר לעצמי שהכפול של שאול מלך נמצא שם לפני כיסא הכבוד, וכל מה שאני אומר כאן, הוא אומר שם. קרה לי השבוע, אחרי הסיפור הזה ששמעתי, רציתי באמצע סליחות להביא כוס קפה, אמרתי, ומה יעשה הכפול שם? הוא עומד שם לפני כיסא הכבוד, הוא יעשה, שם אין כוס קפה. מה הוא יגיד לקשבח, הוא תחכה רגע, הנציג שלי הלך לשתות קפה. פשוט זה לא מסתדר, ואם אתה מפסיק בדיבור. אבל עכשיו הבנתי מה פירוש אור פניך, זה הנקודה שאני רוצה לסיים את השיחה. מה זה התפשטות הגשמיות? יכול להיות שלנו אין דרגה היום להתפשט מהגשמיות, אבל אם אתה מרוכז שיש לך עוד נשמה אחת בדיוק כזאת למעלה, וכל מה שאתה עושה פה היא עושה שמה, אז אתה עכשיו מרוכז בנשמה ולא בגוף, זה מקשר אותך עם אור פניו יתברך, וזה על דוד השם אורי בראש השנה, וזה ויהי אור, זה אור הגנוז, וזה באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורה וחיים. תנסו את העצה הזאת למעשה. מהיום בלילה אנחנו מחליטים החלטה. אין לנו אלא הארת פניך. הער פניך וניוושע. אני בראש שנה לא רוצה שום דבר. בא אברך ושאל את המשגיח בליקוד, יש את זה בספר של אלול, של המשגיח, שאל אותו, מה אני צריך להתפלל בראש השנה? מה אני צריך לבקש? הוא אמר לו, אל תתפלל שום דבר, רק תשכח מהגוף שלך. כך אמר לו. תשכח ותהיה שקוע עם הקדוש ברוך הוא, תהיה כל הזמן איתו, תהיה איתו, אל תבקש שום דבר, רק תהיה איתו, כך הוא אומר לו שם, כן? לפי מה שאומר רבנים, זה נפלא, זה כל העבודה של השנה, להתקשר עם האור, אם יש לך אור, אם יש לך אור הגנוז, אם אלה יש נתת תורה לך, עם אהבה וחסד, הדברים האלה באים לבד, כן? רק מה, כשהוא מנסה להתקשר, אז יש דברים שמפריעים, לכן כתוב בספר של הרב חמוי, שלמעט בדיבור זה עוזר לכוונת התפילה. כי למה? כי כשאדם חוסם פיו, הוא מרוכז עם הנשמה שלו. אני קבעתי לעצמי, לא יכול תעני דיבור כל כך, אבל לפחות אדם יכול לקבוע לעצמו, שעה לפני כל תפילה אני בתעני דיבור. למה? אני לא יכול להיות מרוכז, שוהים שעה אחת לפני תפילתם כמו חסידים הראשונים, אבל לפחות אני קובע לעצמי ששעה לפני תפילה, כהכנה לכל תפילה, בעשרת ימי תשובה, שעה לפני כל תפילה לא מדבר מילה דברי חול, ואז הנשמה שלי מרוכזת, ויש לי סיכוי שאני אוכל להתקשר עם מה? עם הנשמה העליונה שלי, שהיא אומרת לפני כיסא הכבוד, ומביאה לי את האור פנים. והיא רצון באמת שנזכה ביום האחרון הזה של השנה, לשים את הגוף קצת הצידה, ולהיות מרוכז בנשמה שלנו, להיות מרוכז באור פנים, ושנחזור נתראה כולנו כאן בזאת השם ביום ראשון אחרי צהריים, כמו שקבענו כאן בשעה 6:30 בלי נדר, תהיה כאן שיחה של 10 ימי תשובה, חצי שעה, מ-6:30 עד 7, בשעה 7 תהיה תפילת מנחה. אני מבקש מכל האברכים שאף אחד לא יחסר. זה קידוש השם, זה חיזוק, זה אחדות, זה עבודה שאנחנו עובדים כבר כל האלול ביחד, וצריכים את כולנו כאחד באור פניך, אמן כן יהי רצון.